שלום וברכה למאזינים. אנחנו נמצאים סימן ג' סעיף ט'. בעזרת השם אנחנו נשתדל לתגבר את השיעורים כדי שנתקדם יותר מהר. רצוי מאוד שכל אחד יהיה לו ספר ביד, שולחן ערוך, ויקרא איתי ביחד ויתבונן בפרטים, כי יש הרבה פרטים בשולחן ערוך וכדאי שהם קוראים, על ידי כך הדברים יותר ברורים. בכל מצב, אנחנו בעזרת השם עכשיו ממשיכים, הסדר השולחן ערוך, סימן, וקוראים את דברי מרן ומסבירים פרט בדינים הנוספים, מה שקשור ממש לסעיף הזה. סימן ג' סעיף ט', לא ישב במהרה ובחוזק, ולא יאנוס לדחוק עצמו יותר מדי, שלא ינתק שיני הקרקשתא. התורה הקדושה מצווה אותנו להישמר ולהיזהר גם על הגוף שלנו, כי הגוף שלנו ניתן לנו בהשאלה מהקדוש ברוך הוא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לכן צריך להיזהר, נשמור על הבריאות של הגוף. אז פה רבותינו מזהירים אותנו במסכת שבת הפיגים, אל הגמרא אומרת שאדם לא יישב במהרה ובחוזק. לפעמים אדם מאוד ממהר, רוצה לתת איזה מקום, הוא צריך להתפנות לצרכיו הגדולים, והוא ממהר ויושב בזדות ומנסה לדחוק את עצמו שיצא ממנו הצרכיו יצאו מהר, ועל ידי כך יכול חלילה להגיע על ידי מחלת הדחורים. הדחורים זה ידוע, מחלה מפורסמת, ויש אנשים שממש סובלים ממנה. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד על ידי שהולכים מתפנים, שלא חס ושלום להגיע על ידי מצב של סכנה של אותו מקום. כן, סעיף י', לא יקנח ביד ימין. צריך להשתדל כשאדם מקנח את הצורה שעליו, שלא יקנח אותה ביד ימין, ויש לזה כמה טעמים. הגמרא אומרת שלושה טעמים, ארבעה טעמים, להגיד שלושה מהם. טעם ראשון, בגלל שביד ימין קושרים את התפילין שנמצא ביד שמאל. טעם ראשון, בגלל שביד ימין קושרים את התפילין ביד שמאל. אז כיוון שהיד הזאת משמשת לקשור את התפילין, לכן יש בה קדושה, ולכן צריך להיזהר שלא לקנח ביד ימין. לכן השלה הקדוש אומר שלכן גם כן ביד ימין ראוי מאוד להיזהר באצבע שקושרים עליה את הרצועות של התפילין, שגם בזה להשתדל גם שמקנחים ביד שמאל שלא לקנח באצבע הזאת, אלא אם כן אומר מרן בן איש חי, אלא אם כן יש הרבה הרבה לכלוך, אין מה לעשות, אז הוא מוכרח לקנח בכל האצבעות, אז זה מותר. בכל פנים בזמננו יש סידונית. סידונית זה דבר מאוד מאוד חשוב וטוב, כמו ברז כזה באסלה שמקנחים על ידו בצורה יותר זריזה ויותר נקייה, כי כמו שנלמד בהמשך שאדם צריך לנקות עצמו כמו שצריך באותו מקום. למה? כי כתוב בהלכה, נלמד בהמשך בעזרת השם בסימנים ההנהה והאילך, שם נלמד שאם אדם יש לו באותו מקום קצת צואה, אפילו שהוא לא רואה את זה, אבל כיוון שיש שם קצת צואה בעין, אז אסור להתפלל, אסור להזכיר שמות הקודש, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר לקנח את עצמו דווקא במים. ולכן טוב שיש את הסידונית של זמננו שזה מנקה היטב. בשבת גם כן זה חוסך כל מיני בעיות, שאם אדם מרטיב את הטישו אז יש בזה בעיה של סוחט. לכן זה חשוב מאוד להשתמש בסידונית הזאת, ועל ידי כך הוא מנקה את עצמו כראוי. עכשיו אמרנו לא לקנח ביד ימין. מה הטעם? אמרנו סיבה אחת, בגלל שביד ימין קושר את התפילין של יד שמאל. טעם שני, בגלל שבדרך כלל הוא אוכל מיד ימין, אז הוא יכול להכניס את היד שלו לפה, והוא לפעמים לא מספיק נקייה. דבר שלישי, טעם שלישי, בגלל שביד ימין מראה סימני תורה. עכשיו, יש נפקא מינה בטעמים לגבי איתר ולגבי אישה. למעשה, אנחנו תופסים איתר, כיוון שהטעם העיקרי זה עניין של הקשירה של התפילין, זה הטעם העיקרי. לכן איתר שכל מעשיו ביד שמאל, ממילא הצד היד הימין שלו זה יד שמאל שלנו. לכן יכול לקנח, צריך לקנח ביד ימין דווקא ולא ביד שמאל. ולמה? כיוון שהוא קושר את התפילין, איך הוא קושר? הוא מניח תפילין ביד ימין. אנחנו מניחים יד שמאל, ידך יד קאה, יד שלנו זה יד ימין, יד שמאל. שלא יד קאה זה יד ימין, אז הוא קושר בשמאל, הוא קושר את היד ימין. וכיוון שבשמאל הוא קושר את יד ימין, אז היד הקאה שלו, היד שהוא בעצם קושר בה, שהוא מניח תפילין, זה ביד ימין. הוא קושר ביד שמאל את יד ימין, ולכן לא יקנח ביד שמאל, אלא אדרבה יקנח ביד ימין. נחזור, אז אדם רגיל מקנח ביד שמאל, ולמה? בגלל שיד ימין קושרת את יד שמאל. ויתר מקנח ביד ימין, ולמה? בגלל שביד שמאל הוא קושר את יד ימין, לכן לא ראוי שיקנח בה את הצועה שלו. כל פנים, אדם שכל מעשיו ביד ימין, כמו כל אדם, אבל הוא קושר, אבל לגבי כתיבה הוא כותב ביד שמאל. הוא כל המעשים שלו רגיל לעשות ביד ימין, אבל לכתוב כתיבה הוא כותב ביד שמאל. יש בזה מחלוקת הפוסקים, אבל לגבי תפילין, אם אדם כל מעשיו בימין וקושר ביד שמאל, אז הוא מניח תפילין כמו יתר ביד ימין. למה? הוא כתבתם וקשרתם, איפה שהוא כותב, שם, שם ביד הזאת הוא צריך לקשור. ממילא, לכן נפלה פה מחלוקת עכשיו, מה יעשה? האם נאמר שיקנח ביד שמאל, כי הרי כל מעשיו בימין, או שנאמר לא, כיוון שסוף סוף הקשירה של התפילין, איך היא נעשית? יד שמאל קושרת ליד ימין, כי הוא מניח ביד ימין. מחלוקת הפוסקים, הבירור הלכה מביא איזה מחלוקת. למעשה אנחנו תופסים שכיוון שהטעם העיקרי זה קשירת התפילין, לכן גם כן, גם יתר כזה שכל מעשיו בימין ככל אדם, רק שהוא כותב, הוא כותב ביד שמאל, ולכן הוא מניח תפילין ביד ימין, לא כמו שאנחנו מניחים ביד שמאל, צריך גם כן לקנח דווקא ביד ימין ולא ביד שמאל. אז נחזור, יש לנו פה שני דינים, יתר שכל מעשיו בימין וכותב ביד שמאל, וכן יתר שכל מעשיו ביד שמאל קושר את התפילין, צריך לקנח דווקא ביד ימין. אדם רגיל שכל מעשיו בימין, כולל הכתיבה ומילה תפילין הוא מניח ביד שמאל, מילה זה שביד ימין היא קושרת ביד שמאל, לא יקנח ביד ימין, אלא יקנח ביד שמאל. כן. עכשיו אישה, אישה למרות שהיא לא מניחה תפילין, שייכת בה טעמים אחרים, מחלוקת. מרן החידה כותב שאישה לא צריכה להחמיר לקנח ביד שמאל, אבל מרן הבן איש חי מחמיר, למה? כי על פי הסוד יש טעמים אחרים. לכן למעשה ראוי להחמיר שגם אישה תקנח דווקא ביד שמאל ולא ביד ימין. ככה יוצא להלכה. כמובן, אם אפשר לה. סעיף י"א, לא יקנח בחרס משום כשפים ולא בעשבים יבשים, שהמקנח בדבר שהאור שולט בו, שיניו התחתונות נושרות, ולא בצרור שקינח בו חברו, מפני שמביא את האדם לידי תחתוניות. הגהה ועכשיו שבתי כיסאות שלנו אינן בשדה, נהגו לקנח בחרס, וכן נהגו לקנח בדבר שהאור שולט בו ואינו מזיק. ופוק חזה מעמד דבר. כן? בזמנם, הלכה לא כל כך אקטואלית לזמננו, למה? כי בזמנם היו בתי כיסאות שלהם היו בשדה. ושם היו מצויים כל מיני שדים ורוחות ומזיקים. ולכן מי שמקנח בחרס, החרס, המזיקים שולטים בו, אז אם הוא מקנח בחרס, יכול חס ושלום להגיע לידי כשפים, שישלטו בו הכשפים. אותו דבר גם העשבים יבשים. מי שמקנח בעשבים יבשים, עוד דבר שהאור שולט בו, חוץ מהעניין שהכשפים נמצאים שם, גם כן יש לו דבר כיוון שהאור שולט בו, שיניו התחתונות נושרות. עכשיו, מה זה האור שולט בו? לכאורה, האש שורף את הכל. כל דבר שתשים ליד אש, לשרוף הכל, מה זה? אז אסור לקנח בשום דבר? אז התשובה לזה, הכתובה פוסקים, שהכוונה, האור שולט בו במהרה. אבל בזמננו, כמו שכתב הרמה, שנהגו כבר בזמננו שלא מקפידים בזה, כיוון שהבתי כיסאות שלנו לא בשדה, נמצאים בבית. לכן אין שם הכשפים, אין שם בעיות, ולכן נהגו לקנח בכל דבר, גם בדבר שהאור שולט בו ולא מזיק. פוק חזה, מה יעמה? דבר, כן. הפרי מגדים כותב, אחרי שאדם מתפנה צריך להשתדל שלא חס ושלום ישאיר מקום מלוכלך. למה? כי הוא גורם לחברו צער, ואהבת לאחר כמוך, חבר שלו מגיע. אז זה דברים פשוטים, הוא צריך להגיד אותם רק לזרז. אדם צריך להיזהר, לקנח את עצמו יפה, כמו שאמרנו במים, כיוון שאסור לומר דברים שבקדושה כאשר יש שם כל מיני לכלוכים. י"ב, ייפנה בצניעות בלילה כמו ביום. אדם שמתפנה בצניעות בלילה, למרות שאף אחד לא רואה אותו, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וגם כשאף אחד לא רואה אותו, הוא רואה אותו, וצריך להתנהג בצניעות כאילו עכשיו יום. כמו שליד אנשים אולי מתפנה בצורה כזאת, מחמת צניעות, ככה גם בלילה מחמת כבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן אדם שקם בלילה לשירותים, צריך לסגור את הדלת כמו שהוא נמצא כאילו עכשיו ביום. למרות שעכשיו הוא ממהר לישון, יקפיד על זה. למה? והמידות שלו. יש לו מידות, אדם צריך לעבוד על המידות שלו. י"ג, לא ישתין מעומד מפני ניצוצות הניתזים על רגליו, אם לא שיעמוד במקום גבוה או שישתין לתוך עפר תיחוח. כן, אומר פה מרן, לא ישתין מעומד, למה? מפני שהניצוצות ניתזים על רגליו. אלא אם כן, עומד במקום גבוה או לתוך עפר תיחוח, שאז זה לא פוגע ברגליים שלו. מה הבעיה שהניצוצות ינתזו על רגליו? אז הגמרא אומרת שאדם שהוא חלילה קרות שופחה, שהוא לא יכול להוליד, אז השתן שלו לא יוצא בקילוח, לא יוצא בצורה עגולה, יוצא בטיפות טיפות, מטפטף לו על הרגליים. קרות שופחה לא יכול להוליד. ממילא אדם כזה שיצא מהשירותים, ויראו אותו שהרגליים שלו מלוכלכות בטיפות, יגידו, וואו, קרות שופחה, איך יש ילדים? החלילה אחת ושלום, אשתו עשתה איסור ובנה ממזרים. ככה הגמרא אומרת. מזמננו לא מקפידים על זה, כן? היום לא כל כך מקפידים על זה, אבל בגלל שגם כן כולנו משתינים מעומד, בגלל שמשתינים בתוך האסלה, אז הניצוצות לא ניתזים על הרגליים. אבל בזמן חז"ל, שמתפנים במקום של עפר וכיוצא בזה, אם הוא לא עפר תיחוח, יכול בקלות הניצוצות ייפלו על הרגליים. בזמן לא מקפידים בזה בגלל כולם מתינים מעומד, יש שם משתנות היום. ולמה כל זה? בגלל שזה לא ניתז על הרגליים בכלל, זה ישר תכף ומיד נכנס לאסלה, בלי שום בעיה. זה בדיוק כמו שכתוב פה, שאם הוא עומד במקום גבוה או שהוא משתין לתוך עפר תיחוח, אז אין שום בעיה. י"ד, ייזהר שלא יאחוז באמה וישתין אם לא מעטרה ולמטה, מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה, אלא אם כן הוא נשוי, ומידת חסידות להיזהר אפילו הנשוי. הדברים האלו ברורים, נחזור על המילים. כן, אדם אסור ללחוץ באמה והשתין, למה? כיוון שחס ושלום מגיע לידי חימום ויכול להוציא חס ושלום שכבת זרע לבטלה. באמת דברים אמורים, באדם כזה שהוא לא נשוי, שאז יצר הרע שלו מתגרה בו יותר, אבל אם הוא נשוי, אז הוא לא חייב כל כך להיזהר בזה. כאן מדובר כמובן באופן כזה שהוא צריך להתפנות, הוא חייב לסיוע, כי אם הוא לא יסייע בעצמו, אז יכול ללכלך את כל השירותים, וחיי גוונה מותר לו ללחוץ באמה, כמובן בצורה עדינה, כדי שהוא יוכל להתפנות. וזה מדובר דווקא בנשוי, אבל אדם שהוא לא נשוי צריך להיזהר בזה, יחוז במטלית עבה. מטלית דקה גם כן אסור, מטלית עבה אפשר. לכן צריך להיזהר את מקומות שיש משתנות שהן גבוהים, שהמשתנות גבוהים. שמי שתכנן את המקום לא תכנן כראוי, וזה גבוה, הוא מגיע חס ושלום מדי חיכוך. נכון שזה לא כל כך, לכאורה תגיד מה אכפת לי, מה... וזה חכמנו הזהירו אותנו לדברים האלו, והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. אני צריך להשתדל להתנהג בקדושה, לכן זה שולחן ערוך, אפילו הלכות כאילו, הלכות כאלו שהם לא, הם הצניעות יפה להם, אז מה כל כך מעריכים בהם, אבל יש עניין גדול להעריך בהם, כיוון שזה דברים שבצנעה, דווקא בהם אנשים לא מדברים, ואז אנשים לא יודעים את ההלכות, וחס ושלום מגיעים לידי מכשול. לכן צריך להיזהר בדברים האלו, צריך להיזהר שאסור לאחוז באמר עליי, אלא אם כן מקום הצורך שהוא צריך להתפנות וכיוצא בזה, ורק אם הוא נשוי, ואם הוא לא נשוי, על אסור לו, צריך לתפוס מעטה ולמטה. ט"ו, אפילו מי שאינו נשוי, מותר לסייע בביצים, דברים כפשוטם. כן, גם מי שלא נשוי, מותר לסייע בביצים, כן. ט"ז, לא הותר לנשוי לאחוז באמה, אלא להשתין, אבל להתחכך, למרות שמגרד לו וכיוצא בזה, אסור להתחכך, למה? בגלל שהוא מגיע על ידי כך להוצאת שכבת זרע לבטלה, להוצאת קרי. והעוון הזה, אומר הזוהר הקדוש, זה העוון הכי הכי חמור מכל העוונות. אדם יודע מה יש בזה, חס ושלום, אבל חלילה וחס, העוון הזה, איסורו חמור מאוד מאוד, הפליג בזוהר הקדוש, באיסור שלו יותר מכל האיסורים שבעולם. עד כדי כך. לכן צריך להיזהר מאוד בדברים האלו. לכן מרחיקים אותנו, תאחוז פה, לא תאחוז פה, דווקא על ידי בגד, לא לבד וכו' וכו', כדי שחס ושלום אדם לא יגיע על ידי איסור. סעיף י"ז, סעיף אחרון בסימן ג', המשהן עקביו עובר משום בל תשקצו. אדם שיש לו להתפנות, הוא משהן עקביו, מסבירים פה, האחרונים מסבירים באופן כזה שהוא לא יכול לעמוד. כאילו, הוא ממש צריך להחזיק את עצמו, אם הוא יכול להחזיק אפילו פחות משיעור פרסה, אבל הוא מחזיק את עצמו בצורה שזה לא ממש קשה לו להחזיק את עצמו, אז אין בזה איסור בל תשקצו. האיסור בל תשקצו, כאשר הוא ממש צריך, אם הוא לא יחזיק את עצמו זה יצא לבד. כלומר, אם הוא לא יחזיק את עצמו, זה לא יצא לבד, רק כמו הוא צריך, ואם יחכה עוד חצי שעה, אז באמת הוא לא יכול להתגבר. אמנם אסור, צריך לכתחילה ללכת להתפנות, אבל אין בזה איסור בל תשקצו. איסור בל תשקצו, מתי הוא נמצא? דווקא כאשר אתה לא יכול להחזיק את עצמך, אלא אם אתה לא יכול, אם אתה לא תחזיק את עצמך, את אותו שתן בגוף, תרפה את השרירים שלך, יצא לך לבד מרוב שזה כבר לחוץ ודוחק. זה נקרא איסור בל תשקצו. איסור בל תשקצו, מה הטעם שאם אדם על שני קבע ועובר בשום איסור בל תשקצו? אומר רבנו אריזל בפרשת בטעמי המצוות בפרשת שמיני, הוא כותב שהרי האוכל שאנחנו אוכלים, זה, המטרה שלו זה לברר את ניצוצות הקדושה מתוך האוכל. והפסולת של האוכל הולך, מהם נעשים החיצונים. זה מהפסולת של האוכל יוצא החיצונים. לכן אומרים שגם כן ביום חול, אדם שאוכל יותר ממה שהוא צריך, אז הוא מרבה קליפות לחיצונים. מה שאין כן בשבת, שכולה קדושה וטהרה, אם אדם מרבה באוכל, כל מה שהוא אוכל זה רק הולך לקדושה. אבל ביום חול, מה שהוא אוכל, אם הוא אוכל יותר ממה שצריך לגופו, זה הולך לחיצונים. לכן הפסולת שאנחנו מוציאים מהגוף, זה בעצם העניקה של החיצונים. אדם שהוא, יש לו פסולת בגוף, כלומר החיצונים נמצאים מתוך הגוף שלו, הפסולת נמצאת בגוף שלו, יש לו שליטה של החיצונים יותר בגוף שלו. ברגע שהוא משאיר את הפסולת הזאת בגוף שלו, הוא עובר משום בל תשקצו, לא תשקצו את נפשותיכם, אומר רבנו ארי, את נפשותיכם די, כי הנפש שלו משוקצת מחמת אותם קליפות שנמצאים בגופו, מתום הסתרה החרה שולטת בגופו. ולכן אומר מרן בן איש חי, יש אנשים שלומדים איזה משנה, לומדים זוהר, שומעים שיעור תורה ויש להם שירותים, והם אומרים רגע עוד כמה דקות נחכה עד שנגמור את השיעור, או שנמתין עד שנגמור את הדף של הזוהר, הפרק תהילים, ואז נלך לשירותים. אז אם באמת הוא לא יכול לאחוז את עצמו, אומר מרן בן איש חי, זה שטות גדול. למה? בגלל שהוא עכשיו הוא נותן יניקה לחיצונים. הרי מה המטרה של שהוא לומד תורה? בשביל להתקדש, להתאר, ולהוסיף סייעתא דשמיא, ולהוסיף אורות וקדושה. אבל שברגע שהוא משאיר את הפסולת בו, אז התורה שלו לא מקובלת כל כך. אותו דבר גם באוכל, הוא אוכל בשביל לברר את הניצוצות. ולפני כן הוא לא הולך לשירותים, הוא עכשיו ניגש למסעדה, רוצה לאכול רעב, רוצה לאכול איזה לאפה, במקום לאכול, לגש לשירותים להתפנות, ואחר כך לאכול, אוכל על השירותים שיש בו, אוכל. אז במקום לברר את האוכל, הוא מוסיף עוד פסולת שם על מה שיש בו. צריך ללכת קודם כל לשירותים להתפנות, להוציא את כל החיצונים, ואז לאכול את האוכל, לברור את האוכל מתוך האוכל, את הקדושה שבו. לכן אדם צריך להיזהר מאוד בעניין של הנקבים, לצאת כמה שיותר מהר, אם יש לו שירותים, צ'יק צ'ק יצא החוצה לשירותים. וכמובן הדבר הזה גם כן יש בו הרבה בריאות. כשאדם מוציא את כל הפסולת מגוף שלו, יש לו הרבה בריאות. זה מוסיף בריאות לגוף שלו, מוסיף כוח וחיל. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, אני לא זוכר, שראתה אותו מטרוניתה אחת, מלכחת, ראתה אותו שפניו צהובים. אמרה לו, כנראה שאתה מלווה בריבית, יש לך הרבה כסף, לכן אתה נראה ככה מדושן עונג, כנראה אתה אוכל חזיר, בגלל שאתה נראה טוב, הבשר שלך נראה טוב. אמר לו, לא, חס ושלום, אני כל כולי, חס ושלום לא בריבית. התורה אמרה לו, שאסור לקחת ריבית, את כספך לא תיתן לו בנשך, ומרבית לא תיתן אוכליך, אלא מה הטעם שאני נראה כזה טוב? בגלל שיש לי 13 בתי כיסאות, או קפה, אני לא זוכר בדיוק המספר, שמי ביתי עד בית המדרש, שכל פעם שאני מגיע לאחד מהם אני מתפנה, מתפנה, מתפנה. אומרים הפוסקים, יש אנשים שהם, יש להם חולי, שהמעיים שלהם מאוד רגישות. ואם ילכו לשירותים מהר מדי, אז מרגילים את המעיים שלהם להוציא את הפסולת יותר ויותר, וככה חס ושלום יישארו בחולי שלהם. אז הנה, הפוסקים דנו בזה, ולמעשה העלו שאם אדם כזה שזה מביא אותו לידי חולי, אז והתרופה שלו בעצם זה להמתין עם הצרכים שלו, להרגיל את הגוף שלו שלא יצא מהר. אז בכלל גם להם בזה איסור בל תשקצו, כיוון שזה לצורך רפואה. עכשיו איסור בל תשקצו בעצם זה איסור, יש מחלוקת על הפוסקים. הרדב"א כותב שבל תשקצו זה איסור דרבנן. לכן למעשה אם אדם יש לו ספק, אני יש לי בל תשקצו או לא, אז אם הוא יכול לגשת לשירותים ילך ודאי, אבל אם הוא באמצע לימוד והוא מסופק, אני צריך, לא חייב, כן חייב, אז זה נגבר נרבים, וחי גבנה, מחמת ספק לא צריך ללכת. למה? ספק דרבנן לכולה, אלא אם כן הוא יכול תכף ומיד לגשת לשירותים, בלי ביטול תורה וכיוצא בזה, אז שאז ייגש. למה? כיוון שספק דרבנן, אם אתה יכול להיפטר מהספק, לא אמרו ספק דרבנן. ספק דרבנן למה קשה ספק, אבל כשאתה יכול ללכת לשירותים, אז הספק ייעלם. אלא אם כן יש לך דוחק, אתה באמצע פגישה, אתה באמצע איזה לימוד מסוים ושיעור תורה, אתה מסופק, אני צריך או לא צריך, אז בכלל יגבנה מותר להקל. וכן אותו דבר, אדם שהוא צריך לנקבים קטנים, הגמרא אומרת שאם אדם לא ניגש לשירותים כשהוא צריך לנקבים קטנים והוא עוצר את עצמו, היו כמה אמוראים שהיו לומדים לפני רבם, ומחמת תשוקת התורה לא רצו להפסיק, מחמת מורא, גם מחמת תשוקת התורה וגם כמובן מחמת מורא רבם שפחדו להפסיק באמצע הלימוד, מה שקרה שהם נעשו עקרים על ידי שהם הפסיקו, עצרו בעד הצרכים שלהם. על הקטנים מדובר, בעיקר בקטנים, שהוא לא הלך הקטנים אותו עם מורא, מה קרה? נעשה עקר, לא יכל להוליד יותר, השם מרחם. למה? מכיוון שעצר זה, השם מרחם זה מישהו מאוד, לא, אדם שהוא לא הולך לשירותים, הוא עוצר בעד הצרכים שלו הרבה הרבה זמן, יכול אחת שלום להיות עקר. לכן צריך להיזהר מאוד, ללגשת עם אדם חלילה, חוץ מאיסור בתשקיצו, בזה איסור של, אומרים הפוסקים, בזה איסור גם כן, נשמרתם מאוד נשותיכם. ברגע שהוא לא הולך לשירותים, הוא גורם לעצמו שחס ושלום יכול להיות חלילה עקר. לכן אומרת הגמרא שלגבי צרכים קטנים, אם חלילה אדם מגיע למצב כזה שהוא לא יכול להתאפק ויכול להגיע לידי עקרות, מותר להשתין אפילו בפני כל אדם. כן, חוץ מכבודכם. למה? מחמת הסכנה הזאת. ולכן צריך כמה שיותר להזדרז. כל פנים, אדם שהוא עכשיו מחפש מקום צנוע, אנחנו נגיד לו, תעשה מיד ככה, תכף ומיד, באופן כזה שהוא לא יעקר כמובן, שהוא רק צריך בדחיפות. אז באופן כזה לא אומרים איסור בתשקצו, כלומר, כיוון שזה מפני כבוד הבריאות, הוא לא יכול להשתין עד כולם, הוא יגיד, יש לי איסור בתשקצו, יאללה, אני אשחרר פה את הכל. מה, מה פתאום, אז זה כבוד הבריאות? יחפש מקום, ואין בזה איסור בתשקצו, למה? כי איסור דרבנן שבתשקצו נדחה מפני כבוד הבריאות, כי גמר אמור הגמרא מסכת מגילה דף ג' עמוד ב', דף ד' עמוד ב', גדול כבוד הבריאות, שדוחה לא תעשה שבתורה, איך למדנו את זה? שאם יש לפנינו, לא עליכם, מקרא מגילה, ויש לפנינו, לא, סליחה, אם יש לפנינו מת, לא עליכם, לקבור מת, ויש לפנינו זמן מצומצם לקריאת המגילה, שאם לא לקריאת המגילה יעבור יום פורים, ולא יקראו את המגילה, מה, מה עדיף? האם פרסומי ניסה עדיף, או עדיף כבוד הבריאות? הלכה אומרת שכבוד הבריאות דוחה. למה? גדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה. לא תעשה שבתורה, הכוונה, איסור דרבנן, שהוא נלמד ממה שכתוב בפסוק, כתוב בפסוק, לא תסור מהדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. יש לנו ציווי בתורה שכשחכמים מצווים אותנו משהו, לא תסור מהדבר. זה איסור שהתורה ציוותה אותנו לשמוע לדברי חכמים. אדם שלא שומע לדברי חכמים בעצם הוא עובר על איסור תורה של מה? של לא תסור מהדבר. אז כל איסור דרבנה זה נקרא איסור שלא תסור מהדבר, וזה האיסור הזה שהוא רק איסור של לשמוע שהתורה מצווה אותנו שלא נסור מדברי חכמים, וכי גם יש כבוד הבריאות, אז דוחה לא תעשה שבתורה שלא תסור מן הדבר. ולכן חלילה וחס שמקרא יש לנו מת ומקרא מגילה לפנינו, מקרא מת דוחה את המקרא מגילה, ולמה? בגלל שגדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה. אז הוא עדין גם פה, לא תשקצו זה איסור דרבנן. ככה אלה הרדווה, מחלוקת בזה, יש פוסקים שדורה איתה. אבל הרדווה סובר דרבנן, מכיוון שזה איסור דרבנן לדעת הרדווה, וממילא זה נקרא בגדר רק לא תסור מן הדבר, אז כבוד הבריאות, שאדם צריך למקום לחפש מקום צנוע, שלא יתבייש, שלא יתבייש ולא יתבייש אחרים, אז כבוד הבריאות הזה דוחה לא תעשה שבתורה, השם יזכנו, בעזרת השם מקיים את כל מצוות התורה, שיעור הבא בעזרת השם מתחילים, הלכות נטילת ידיים, דיני נטילת ידיים של הבוקר, סימן ד', ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.